שלום לכולם, אנחנו בשיעור השישי בסדרת השיעורים של תורת אונו פי הסצנה, השם יקום דמו. אנחנו בחובת התלמידים. אני מזכיר, תכלית השיעורים זה לימוד בבקיאות, שאתם מכינים שני פרקים לשבוע, ואנחנו בעצם רק לומדים ומסכמים אותם ביחד. וככה זה יתרון לקבל את ההיקף מלמעלה של כל השיטה הייחודית החינוכית של האדמו"ר. הגענו, פעם שעברה סיימנו פרק ו', מה שאנחנו עכשיו בפרק ז', שזה פרק משמעותי מאוד. אז בואו נעשה סיכום קצר, כן, לטובת כל החברים החדשים, נעשה סיכום קצר של מה שלמדנו עד עכשיו, מתחילת הזמן. אני מדלג על ההקדמה לספר שבעצם פנתה להורים, למלמדים, למורים וכולי. פרקים א' ב' מדגישים בעיקר את הדגש שהחניך זה פנייה ישירה אליו, החניך זה התלמיד. והעובדה שבעצם החניך הוא עיקר המחניך של עצמו. בפרק ג' אנחנו דיברנו שאדם צריך לחפש אחרי כל מה שמונע ממנו להתקשר, להתחבר לקדוש ברוך הוא או ללימוד תורה ולהרחיק את אותו מוליד. שוב פעם, זה שפה אחרת, זה לא שפה של מותר ואסור, אלא זה שפה יותר מחמירה אפילו. כאילו יכול להיות שזה מותר, שאין מה דבר איסור, אבל זה מרחיק, מרחיק אותי מהקשר לקדוש ברוך הוא. ודיברנו על זה שזה משהו סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי, ולכן זה גדרים שהם יותר גבוהים ממשהו מותר או אסור הלכתי. ומי שלא מרגיש חיסרון, אז הוא בבעיה גדולה, דיברנו על זה, וגם מי שכואב לו והוא לא מטפל, הוא גם בבעיה. וסיכמנו את פרק ג' במילים, שאומר האדמו"ר, השם ייקום דמו, שמי שידרוש מעצמו גדלות, אז הוא כבר ימצא את החסרונות שמונעים ממנו להתגדל, אבל מי שלא מחפש גדלות, ולא תובע גדלות, אז הוא לא יגדל. אז זה סיכום פרק ג' בקצרה, סיכום פרק ד' בקצרה. דיברנו על גנות מחלת העצלות, דיברנו למה דווקא האדמו"ר בוחר להתחיל דווקא את כל העניינים של סור מרע במידת העצלות. דיברנו על זה שיש, זוכרים, יש עצלות ויש התרפות. ומה ההבדל ביניהם? אמרנו שהעצלות היא הרבה יותר חמורה מההתרפות, אבל מהתרפות יותר קשה להחלים מאשר העצלות, כי העצלן לא עושה כלום. המתרפא חושב שהוא עושה, הוא נשאר בבית מדרש אבל הוא לא לומד. העצלן מה הוא? הוא נשאר בפנימיה במיטה. אז הוא יודע שהוא לא בסדר. אבל המתרפא, לא, אני לא בבית מדרש, אני לומד, הוא בעצם לא עושה כלום. וכל אחד צריך לבדוק האם הוא מתרפא בעבודת השם, או שבכל הדברים הוא מתרפא. למה לבית מדרש הוא מאחר, אבל הטיול שנתי הוא הראשון שעולה לאוטובוס, סתם דוגמה, אוקיי? והצעת הפתרון של האדמו"ר הייתה, להכיר בגדלותנו, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב ומחכה שנתפלל, שנלמד, שנעשה. ודיברנו שם למשל הפרח, נכון? זוכרים? לא להחמיץ את השעה לרגל הקטן. ונעבור לפרק חמישי. וכל זה כבר למדנו, אז אני לא מתעכב, כן? בפרק חמישי זה עסקנו בנושא של עצות למתרפא. ולא מספיק מה שנקרא רק לרצות. כן, הכל תלוי ברצון, זה לא מספיק. אלא מה צריך גם לעשות? צריך לחבר את הרצון לפעולות ממשיות. ראינו את הצו בזירוז על ידי בין רצון לברכה. וסיימנו את פרק חמישי עם ארבע עצות למתרפא. זוכרים מהם ארבע עצות של המתרפא? מישהו מתרפא מארבע עצות? א', להקציב זמן קצוב לכל פעולה לפני מעשה. אתה בא לארוחת בוקר? ארוחת בוקר 12 דקות. ואימא, 6 דקות להכין סלט, 5 דקות לאכול, דקה לברך. אוקיי? אתה בא עכשיו לאוכל, כל דבר, אתה בא עכשיו לבשל לשבת, 20 דקות מרק עומד, כן? אחרי זה עובד הממולאים, 3/4 שעה, כל דבר, וגם 3/4 שעה, 10 דקות שטיפה הוצאת הזה, 5 דקות מילוי, אחרי התרכובת של הבשר, זה, לסגור, רוטב, 3/4 שעה, שגר, יאללה, הבא בתור. למה? כי אז אפשר לתחקר את זה, נכון? לדעת, הייתי, לא הייתי, מה לא בסדר, אוקיי? ההיצעה השנייה למתרפא להתחיל עם דברים פשוטים. לא להתחיל מהמקומות הגבוהים והקשים, דברים פשוטים. ההיצעה השלישית זה מכסת לימוד יומית לפי זמן, ולנסות ולדייק אותה יותר. אם אני רואה שלוקח לי חצי שעה לפרק יומי בתנ"ך, אז להשתלט יותר מרוכז, ולסיים את הפרק היומי בתנ"ך וכאן ב-20 דקות, ואז ב-10 דקות אני לא תראות מה לעשות, או לעשות חזרה, או ללמוד עם פרשנים, להעמיק יותר, סתם דוגמה.
שאולי גם להגדיל את הזמן
בעצות שלו,
או שזה
כאילו עדיף למתחיל? הוא לא כותב את זה בהתחלה, אבל ממה היא נפשך? אם בהמשך אתה רואה שזה בסדר, אז אדרבה, אדרבה. והעצה הרביעית זה כתיבת לוז, כלומר לוח זמנים, סדר יום ריאלי, מההתחלה ועד הסוף, ושאתה, לפי שאתה מכניס אותי, תחקר. עמדתי ביעדים, עשיתי, לא עשיתי, איך היה ניצול הזמן. ובסופו של דבר, הסיכום של פרק חמישי זה שמישהו מתרשל, אז הוא מנוון הרבה מכוחות הנפש שלו. ולכן המטרה של ניהול הלוז, המטרה של הדרישות הגבוהות, זה לעורר את אותם חלקים רדומים בנפש שהם התנדבו, כי עד עכשיו לא דרשתי מעצמי כלום. הרבה אנשים בתיכון לא עשו כלום. פתאום פסיכומטרי, פתאום אוניברסיטה, לא ידעתי שאני יודע ללמוד, אבל פתאום יש דרישות גבוהות. אז עכשיו אני איתך משקיע את עצמי וכו', כי חבל שלא דרשו דרישות גבוהות בתיכון. חבל, הייתי עושה יותר דוגמא, סתם דוגמא. טוב, אז עד כאן פרק חמישי, פרק שישי בקצרה, ממש בקצרה כי כבר למדנו אותו שבוע שעבר, נכון? אז פרק שישי עסק במחלת הישות. תשומת לב לכך שהאדמו"ר, השם ייקום דמו, אחד הדברים בתור מחלה. אמרנו שיש מזה שתי דגשים, מה זה מחלה? זה אומר שזה לא משהו עצמי לנו, זה חיצוני לנו. ודבר שני, שאפשר להתרפא, אז טוב, מה התרופה, איך זה עובר. ולכן זה לא תכונה לא טובה, אלא זה מחלה. עכשיו, המחלת הישות, הגאווה, פה רבנו המחנך הגדול, אומר משפט חריף מאוד. זוכרים משבוע שעבר? הוא אומר, מישהו גאוותן, שום מעלה טובה לא תעלה בו. דווקא האדמו"ר שגדול המחנכים והכל מה כן, אבל אם הוא גאוותן, שחררו. הוא כבר לא, שום דבר לא טוב בו, מאוד חריף. וזו הבעיה של הדור, הוא אומר, בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, אז מה זה אומר היום, 100 שנה, 95 שנים לאחר מכן, בדור שלנו, לאחת כמה וכמה. ולכן לא רק אצל הנערים, אלא גם אצל רבנים גדולים, יש בעיה של גאווה גדולה, וכולי וכווי, כי גאווה היא לא רק בעיה רוחנית. מי שגאוותן, אז איך תהיה הזוגיות, התא המשפחתי שלו? איך יהיה הנהיגה שלו בכביש? איך יהיה להיות שותף שלו בעבודה? שלא נדע. אז עד כאן חזרה. יאללה. עכשיו מתחילים ללמוד, בעזרת השם, פרק שביעי ופרק שמיני. פרק שביעי כותרתו. מחלת השפלות המרומה ותרופתה. הרי לכאורה, מה התשובה? מה תשובת המשקל לגאווה, לישות, מחלת הישות? להיות שפלתן, על שפל, על ותן, שפל ברך וכולי, נכון? אבל פה מה אומר רבנו? וזה הפרק האחרון של החטיבה. החטיבה במה היא עוסקת, זוכרים? בענייני סור מרע. איך אומר? מה הדבר אנחנו צריכים לטפל בו? אחרי הגאווה? את השפלות המרומה. לא, מי אני, מה אני, מה פתאום, מה זה... כן, יש פה עוד כיסא אפשר, אוקיי? אלא, אז בואו נראה בפנים. חומת התלמידים פרק ז' מקור א'. תלמיד ישראל, אל תחשוב שבדברנו בקונטרס הזה, רוצים אנחנו כבר לפתור אותך כבר מלמוד גמרא, מדרש, שולחן ערוך ושאר ספרים הקדושים, המורים לנו דרך הקודש העולה על השם. אף מלהזכיר, אדרבה, כוונתנו רק לתקן את עצמך, שתוכל לעיין בהם, ולבלוע את דבריהם הקדושים מנפשך ואל גופך. וכל לבריך ירטיבו מן המעיין היוצא מבית השם ומן היכלי קודש. לכן אין אנו מעתיקים בזה את קודש וחל שולחן ערוך וספרים הקדושים בענייני הלגה, כי פתוחים הם וכל מי שחשקה נפשו להיות קרוב אל מי שהוא טהור ולהימצא בו אל משרתיו הצדיקים הטהורים מתוכה מלמד. ורק את השייך לעינינו נעתיק. מטרת תיקון המידות הרעות בנפש, אומר האדמו"ר, זה בעצם להפוך אותנו להיות כלי קיבול לדברי חז"ל הקדושים. דברי חז"ל הם קדושים, הם תיאורים הם נכונים, אבל אם אתה לא כלי קיבול, איך תקבל את זה? איך תכיל את זה? פה בחדר עכשיו, למשל ידוע, יש המון המון גלים, FM, AM, כן? יש פה קווי, גלי רדיו של גלץ וגל גלץ, כן? רדיו צפון ו... כאן רשת ב' וגם הג'זירה ואלמנה וכל ברסלב, אוקיי? הכל קיים. למה אני לא למה אתם לא שומעים את זה? כי אין לנו את האנטנה שהיא תהווה כלי קיבול לקלוט את זה. ואם נחבר איזשהו חוט ברזל ומזלג וזה, איזשהו נשמע פה, אני יודע, את הקול רבוד או אני יודע מה, כן, קול יד הכפר הקרוב הגדול, ואם אין לנו אנטנה של 8200, אז גם נשמע מה קורה בצפון קוריאה, נכון? תלוי מה כלי הקיבול שלך. זו מטרה שלנו בתיקון המידות, זה לא קשור לתורה, אבל זה כלי קיבול שנוכל לקבל את התורה, שהתורה תחדור אלינו. הגר"א כותב, הגאון מווילנה, שהתורה זה בסך הכל מים. אנשים אומרים תירה, 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 תלמד תורה ותתקן את הכל. זה לא נכון. אומר הגר"א, תורה זה מים. השאלה מה יש לך בערוגה, בעציץ. אם יש לך פרחים, אתה משקיע אותם במים, מה אלה הפרחים? אדרבה, על הכיפק, פרחים גדולים. אבל אם אתה גאוותן, נבלה טרפה, ותלמד תורה, אז מה תהיה עכשיו? תהיה עוד יותר גאוותן, עוד יותר שחצן. כי מה זה תורה? אדם שהוא שחצן, בסדר, שחצן. אבל אדם שהוא סיים שס, או עכשיו יש לו גם מה להתגאות. אני סיימתי שס בשיעור א', כן? אז הוא נשאר שחצן, רק שחצן הרבה יותר גדול.
תורה לא אמורה לשפר את האדם?
זה מה שאנחנו בדיוק אומרים פה עכשיו. אם הוא מתקן את המידות שהם כלי קיבול, אז הוא יוכל לקבל את זה. אבל הוא אומר הגר"א, התורה זה מים. שלא תשים במים. אם ההשקיה כמו שצריך, בגדש, הכל טוב ויפה. ואם יש חור בצינור, אז זה משקיע את כל הקוצים. ובעמק צריך הרבה מים. זה לא פשוט. אוקיי? אם אדם לא מתקן את נפשו, את המידות שלו, אז התורה תהיה עבורו שמה מוות, לא שמה חיים. הוא אומר פה, אדרבה, כוונתנו רק לתקן את עצמך, שתוכל לעיין ולבלוע את דבריהם אל נפשך ואל גופך. ואחרת, אם המידות לא מתוקנות, אז התורה לא תתקן אותך, רק תוליד בך מידות רעות. והכרתי לא מעט אנשים שהם גאוותנים בגלל התורה שלהם. אני כבר בשיעור הזה, כבר סיימתי זה, אני כבר יודע את זה, אני כבר... חבל. היה פעם יהודי שחשב שהוא צדיק נסתר. היה עושה סיגופים וכו', אבל הוא לא רצה שידעו, אז הוא היה מחסה, הוא היה הולך עם סק מתחת לבגדים כדי שלא ייסורים על חורבן הבית, ושם על זה את המעיל שלא יראו. כשהוא בא לשבת אליז'אנס, הוא אמר, טוב, נפתח את הכפתור, כדי שרבי למלך יראה שאני מתחת, סק, ואז זה היה שאני צדיק נסתר, והוא יכבד אותי. ואז הוא בא למלך, אמר לו, גיד שבס, רבי למלך. עשה לו, חתול בסק. כן? כן? אתה חושב שאתה צדיק נסתר? חתול בסק, זה מה שאני רואה פה, אוקיי? ופה האדמו"ר עובר לדבר על חשיבות ההלכה שהיא הפתיחה שולחן ערוך, ולא יבוש מפני המליגים. הפתיחה לשולחן ערוך, לעולם ההלכה היהודי, א' ב' זה לא להתבייש מה יגידו עליך. אוי ואבוי למי שאין לו דעה עצמית, וכל האני העצמי שלו ממה הוא נובע? מאיך זה נראה ומה יגידו. דוגמה למקצוע שבהדפנים, כאילו בהגדרה, אין לו דעה עצמית אלא לצערנו, פוליטיקאי. שאני פוליטיקאי בכיר, אני באמת לא יודע מה הוא חושב. אני יודע מה הוא חושב? מה שאמרו לו לחשוב, הקמפיינרים, כותבי הנאומים, היועצים האסטרטגיים, כזה שיבינו ככה שיתפס כך, וכל מיני דברים כאלה. אוקיי? מה פתאום? מחלת השפלות המרומה, נובעת בראש ובראשונה מחוסר בביטחון עצמי. היא נוראית והיא לא תיעלם מאליה עם השנים. נהפוך, כשאדם יותר צעיר, ככה יותר קל לטפל בה. נקרא, זה לא לפניכם, זה המשך הפרק. כי רק השנים מזדקנות ולא האיש. ויש גדולים אף זקנים בשנותיהם. ונערים אף ילדים הם בדעותיהם ועצמותיהם. אנשים בני 50, 60, 70, אפילו בתפקידים רבניים או הנהגתיים, שהם ילדים קטנים. לא קיבלתי את התפקיד? אז אני מחרים. אז אני דופק, אני כמו ילד קטן בגן. אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, בלגן עם אבי נעלבי. וצריך לדעת פה, האדמו"ר עומד על נקודה מאוד חשובה. חינוך לביטחון עצמי. כמו שאני מתבגר יותר, בטח כאבא לילדים, ברוך השם, עוד ילדים קטנים, כמה זה חשוב לחנך בתא המשפחתי, בתא החינוכי, לביטחון עצמי כבר מילדות. כבר מילדות. אני מאוד מכיר טובה להוריי, שאף על פי שחי ואחיותך מאוד מאוד שונים, אבל מגיל צעיר מאוד חינכו אותנו לביטחון עצמי. אחרי שהייתי בקורס צינים, הייתי אחד החבר'ה בחדר שלי מאוד מאוד לחוץ, ממש ככה וזה, ולא הבנת לו, אחי, מה הסיפור, מה יש? אחד המטד ואחד זה להעביר שיעור לחבר'ה. אמרתי לנו, בסדר, תעביר שיעור, מה בגלל זה? יש משימות יותר קשות. עושה לי, אתה לא מבין, אני בחיים שלי לא דיברתי מול אנשים. הוא לא היה בתנועת נוער, הוא לא היה מדריך, הוא לא... עכשיו אני אומר, כאילו, מה? לעמוד מול קהל ולדבר. אז משהו אמר לי, מה אתה רוצה? לא כולם רגילים מול קהל ולדבר. זה מנחית, זה... שוב פעם, הצוות שלו בצוות, בבד אחד, לא תגידו איזשהו הרצאה 2,000 איש. אבל מי שמעולם דיבר מול אנשים, אז מה פתאום שבגיל 20, 21 חייב לדבר מול אנשים, זה לא פשוט. וחינוך לביטחון עצמי מתחיל מגיל צעיר ביותר. כי אם בבית על כל טעות הוא חוטף, צעקות, אנשים תתתה, אז מה הילד הזה מאוד מאוד יפחד מלעשות? טעויות. כי טעות שווה ירידות, צחוק עם העלבות או נשים. אז תמיד מה הוא יעשה? ילך על בטוח. ילך על בטוח. לתת לילד ביטחון בבית, זה דברים פשוטים. הוא חוזר מהגן, בוא תספר מה היה לקוחך בגן. וגם האח הגדול בלבט, כולם בשקט, עכשיו מויש עליהם מדבר. תעמוד על כיסא שיראו אותך. בתוך שולחן הבית עם האחים והאחיות, לא תגידו בחדר אוכל. לא תגידו כאילו בכל השיעור, בשיעור א' בישיבה. לא, בקטנה. ילד בן שאול, תעמוד על... מה למדתם בגן? אנחנו למדנו לקטונת פסים של יוסף. תדבר, ומשעמם, משעמם. לא מעניין, לא מעניין, אבל תנו לו את הביטחון. הוא חזר עם הציורים מהגן, תתלו את הציור, איזה, וואה, איזה ציור יפה. מה יש פה, אני לא יודע. אבל זה ציור מהמם. תתלו את זה על הדלת של הבית, על המן, שכולם יראו. אתם ראיתם האורחים, איזה ציור יפה מוישה עשה? אה, זה ציור, לא משנה. כן, ככה בונים ביטחון לילד. וילד שבגיל 3, 4, 14, 15 לא בונים לו את זה, למה שזה יצמח בגיל 24, 25, ולמה שהוא יעניק ביטחון לילדים שלו, אם לא בעצמו אין ביטחון? ואנשים שאין להם ביטחון עצמי, זה בג לכל החיים. זה דפיקות לכל החיים. כמובן, כל שזה יותר קטן, יותר קל לעשות את זה. כי ילד שאין לו ביטחון עצמי, מה הוא חושש? לחוות אכזבות. ואז כל החיים שלו זה הפוך על הפוך, מגננה. ולכן ביטחון עצמי מתחיל מהסביבה הכי קרובה, ביטחון בזוגיות, ביטחון לילדים. שרים, אנחנו שיעור א', מה אתה מדבר על הילדים? אבל תתחתנו, 3, 4, 5, 10 שנים, כזה פחות? יהיה לכם ילדים? תזכרו את פרק ז', חובת התלמידים. לתת ביטחון לילד. כי אם ילדה בכיתה ד' מתביישת לספר למשפחה שלה מה היה השבוע בבית הספר, או בחודש ארגון בסניף, אז איפה היא לא תתבייש? וזה בבית שלה. כי מה שהיא תגיד יצחקו עליה, כי לא יקשיבו לה, כי יזלזלו בה, כי זה לא מעניין. אבל אם היא תרגיש, וואו, אז את אחראית ועדת ציור הקיר של הסניף. את לא אחראית, את הסגנית. כמה מונה ועדה? שתי בנות. לא משנה, בסדר. וואו, אמא, את שמעת? היא הסגנית של ועדת הציור קיר בסניף. מעשה שהיה כך אולי היה, אוקיי? לא משנה. לתת לילד ביטחון. ביטחון עצמי מתחיל מהסביבה הכי קרובה. ורק אז מול כל העולם. תראו מה קורבט, המשך הפרק. נשוב נעתה על ענייננו. לעיין איך מחלה זו של בושה מרובה נשארה באיש מילדותו. ובמה מתרפאים ממנה. הילד בראשית התפתחו דעתו, כיוון שאין לו דעת לעצמו, להבדיל בין טוב ובין רע, ולא רוח בקרבו אשר ידחפו למור, כזאת וכזאת עשה, ומזה תחדל, מוכרח הוא לקלוט בקרבו דעות מן החוץ. כי מעצמו לא ידע מה לעשות. בלתי אשר ימדוד בדעת אנשים הגדולים, מה טוב ומה רע בעיניהם, וכשידל אם גם אז לא יקנה דעת לעצמו ולא רוח, אז דעת בני אדם מקרבו לא תמוש, רק היא... המושלת היחידה בו תהי. אף לפני שטותיהם יכרע, ולפני דעותיהם יתבייש, שלא ילגו עליו, וכל מעשיו רק כדי להתייפות בעיני אדם מנה. וראו נא פלא זה שישנם אנשים, שבשני הנגעים הנוגדים, כלומר המנוגדים הם נלקים, גם בשפלות וחסרון דעת עצמית, וגם בגסות וישות, שדיברנו, זה הפוך על הפוך, זה מדהים הניתוח פה של האדמו"ר. מתגאים הם נגד רבותיהם ומלמדיהם הטובים, וגאוותם מלמור, יש אני לעצמי, ודעת ברורה לי לדעת, שאני צריך לבטל את כל עצמי לדעת העולם הנשחת, ולהימשך אחריו כצון הטבח יובל. שחקו נא אתם בחורים טובים עליהם, ועל פיתול דעתם הנשחתה, גאות וישות כזאת, לעשות מעצמו סמרטוט, להתבטל ולהישחט. לילד קטן אין דעה עצמית פנימית, ולכן הוא בור סוד שקולט הכל מהסביבה החיצונית שלו. הדבר הזה מוליד אבסורד מזעזע. מצד אחד, בפנימיות אין להם ביטחון עצמי. אז הם חיכו, הם מחכים את הסביבה החיצונית שלהם, ואז מתוך כך הם מתגאים ומעיזים פנים נגד הרבנים שלהם, המדריכים שלהם. כלומר, יש להם גם שפלות פנימית, וכמובן זה גם גאווה וגסות הרוח, שאנחנו יודעים מה טוב לנו. ואפשר, אחר כך אומר פה, גאות וישות כזאת, לעשות מעצמו סמרטוט, להתבטל ולהישחט. אפשר לראות שהרבה אנשים שהם גאוותנים ושחצנים ומנסים להשתלט בכל מקום, בכל חברה, בכל אירוע, בעומק זה נובע מחסך אדיר בביטחון עצמי. ולכן מה צריכים לעשות? תמיד צריכים את המיקרופון, צריכים לעשות ליד. אדם שלא יודע לשחות, תמיד דאג של אדום יהיה אנשים שהוא יטביע אותם, כי הוא יותר הכי גבוה. אדם שצריך את המיקרופון להשתלט, לדבר, לעשות, זה אדם, כי אם הוא לא יעשה, אז מי הוא, אז מה הוא יהיה, נכון? אז אין לו ביטחון עצמי. וחוסר בביטחון עצמי, הוא מפצה על זה בגאווה, בהפוך על הפוך. האנשים הכי ביישנים, הכי חסרי פנימיות, מה קורה, מה נשמע, כאילו. כי מפחדים שיהיה לרגע, לא איתם אנשים, שהם יהיו לבד או משהו כזה. והיום זה לא כבר מדבן אישי, היום שיש לך רשתות, פייסבוק וכו', טיק טוק, אינסטגרם, אז כבר תעשה כל מיני פוסטים שכל המטרה שלך זה כמה לייקים, כמה תגובות, כאילו, כי התגובות זה מה שמחיה אותך.
הרב, אז אתה נותן טיפים איך אדם שבלי ביטחון
עצמי לכאורה? נגיע לזה אני חושב, אבל אני אומר. זה שיעור גדול שקיבלתי מחמי, חותן שלי, אבי אשתי, שמזכו וחייהו. אמר לי פעם משפט, אחרי שהתחתנו באיזשהו, לא משנה מה הסיטואציה, אבל חזרנו בבית הכנסת, אגיד את זה, היה שם איזשהו מריבה על מי יקבל מפטיר, מי מוסף, מי... רבו, ממש רבו על, על איזשהו אחד הכיבודים בבית הכנסת. כן, מכירים את הפעם בעל השטטל, איזשהו יהודי, ראו אותו עם זקן לבן, שטריים מלבן, בגדי לבן, יש לה גבאי, כבודו או כהן? הוא עושה לו, לא. הוא אומר לו, לייבי? הוא עושה לו, לא. אומר לו, שלישי? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אז מה אתה? הוא אומר, אני שישי. כן, אני לא... כן? לא משהו אחר. לא כהן, לא לוי, לא ישראל, אני שישי. אמר לי חמי היקר ש... מי שיש מקבל כבוד בבית, מאשתו, מילדיו, לא שהם עושים לו שטיח אדום ומשתחווים לו, אבל הוא האבא של הבית, והוא מקבל את הכבוד בבית, אז הוא לא ירדוף לקבל את הכיבודי בבית הכנסת, שאני יש לי חיבור, שאני אקבל מפטיר או מוסף או שישי, כל דבר אחר. ומי שאין לו את הכבוד בבית, שלא מכבדים אותו בבית, בצורה פנימית ועמוקה ואהובה, אז על כל פיפס כתבה בית כנסת או בחוץ או בעבודה, כי הוא חייב את זה. מה? שהוא יקבל מפטיר ולא אני, לא אקום בלב. שהוא יתקע בשופר ולא... שהוא יעשה מוסף ולא אני. ולכן מסביר האדמור שהשורש של הגב הזה בגויים, צאצאי עשיו, יש לי רב, דיברנו על זה, ששורש תורה שבעל פה, בשבוע שעבר, שורש תורה שבעל פה, היא בעצם נובעת. מהמקום הזה של עשיו, שאמר יש לי רב. ולכן לשאלתך, מה הפתרון? אז באמת, בסוף הפרק, אני מדבר פה לעניין, שהתרופה לבעיה הזו יכולה פה, קניית דעת עצמית. הוא אומר כבר בגיל צעיר, שלאדם יהיה דעה עצמית. לא ממקום חלול. אני יודע מה טוב לי, אל תחנכו את כלום. שיחנכו את אדם לביטחון עצמי, שיהיה לו דעה משלו. ואף אחד לא יקשיב לדברים רעים את אחיתופל. אבל מאוד מאוד צריך להיזהר, אייל, אתה יודע ממה? מהצבועים. אנשים צבועים שהם, אתה חושב שהם בעדך, אבל זה הכל מה? הכל זה אינטרסנטיות. אתה תבוא לו את ניאל, תבוא לו את ניאל. אך לא יושב את ניאל. ויכול להיות שלא מתאים לך. אבל מי שרוצה, כי יש לו אינטרס, שאומר, אני... לא מחפשים את טובתך, את טובתם. זה אנשים צבועים. וצריך להיזהר מזה. עכשיו, אחד הדברים שאיתם מתמודד האדמור, שרוב האנשים ששמענו בשיעורי מבוא לסדרה, בגיל, למדו עד בר מצווה, מגיל בר מצווה מה עשו? יצאו לשוק העבודה. הלך להיות 5 שנים שוליית הסנדלר, ובגיל 18 התחלת לבנייה, סנדלר. הפך להיות אחרי בר מצווה להיות שוליית הנגר, ובגיל 18 התחלת לבנייה, נגר, עד שוליית הקוסם, 5 שנים, בגיל 18 נהיה הקוסם, כל אחד, זה הפעלה שלו, נכון? והרבה אנשים אחרי בר מצווה יצאו, הוא אומר, גם אם אתה יוצא לשוק העבודה, במקרה שלנו, אחרי צבא. 22, 23, לא חותם תלת, לא נשאר בישיבה, לא אברך לנצח, לא מגדל זקן, לא קרס, לא נהיה רם, סבבה. אבל גם מי שיוצא מהישיבה שוק העבודה, ואני מדבר כאדם שרוב השבוע הוא לא בישיבה, הוא... אני עובד, לא במסגרת בית מדרש, לא צריך להתייאש. העיקר זה לדבר ולהתפלל אל השם, להיות איתו בקשר חי, בקשר נוכח, והוא נותן פה מספר עצות, למשל, למי שהוכרח לעזוב את הרגע הלחץ הכלכלי. אבל מבחינתנו זה לא דווקא לחץ כלכלי, זה בכלל מי שהוכרח, כי הוא אומר, כי הישיבה לא בשבילו, כי הוא לא מסוגל לשבת עם עוד כל היום, או כי הוא לא רוצה, או כל דבר אחר. הוא יודע שפה עושים פה רשימה לעצבי, כן? להקפיד על תפילות, תהילים, קביעת עתים לתורה, שבתות, חגים, שמירת קשר עם אחרי הישיבה. אני הייתי כמה שנים בצבא. אחרי זה חזרתי לפה לתקופה קצרה, ואז יצאתי מהישיבה. אבל לאורך כל השנים ממש ממש הקפדתי להיות בקשר עם רבותיי, עם הרב בני, עם הרב ראם, עם חלק מהרמים שלי, ובעיקר, בעיקר עם החברים שלי, הרב מתניה, הרב אלחנן עם השיעור שלי. אני בקשר עם עד היום, ומשאר השיעור. כי כשאתה בקשר איתם והם בישיבה, אתה קשור למקום, אתה יכול לבוא פה לראש השנה וליום כיפור וליד כיסלי ולפורים, אתה שומר על קשר. אחד הפרופסורים הכי חשובים בעולם הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה וכולי, זה פרופסור טברסקי, טברסקי באנגלית, הפרופסור אברהם, הרב אברהם ישוע יש את טברסקי, זה שם של אדמורים, אבא שלו היה אדמור במילווקי, הוא יותר מוכר בבית מדרש בתור בעל המחבר של הניגון, הושיע את עמך, ובחרן, הורם, 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 זה ניגון שהוא הלחין, אוקיי? רבי מלובביץ' מאוד התלהב מהניגון, הוא פרסם את הניגון, אבל זה לא של חב"ד, זה שלו. והוא, אבא שלו היה רבה, ופעם הוא שלח אותו, אני חושב, כמדומני, לבקר, איזושהי חסידה שהייתה מאושפזת, והוא לא הצליח לעזור לה, ושהרבה הגיע, אבא שלו, איך שרק הגיע, כבר הרגיש יותר טוב, ושמחה, ו... והוא התבאס, למה אני לא יכול לעזור לאנשים כמו שאבא שלי עוזר? אני לא רבה. אז הוא ביקש רשות ללכת וללמוד רפואה, ואחרי זה להיות פסיכיאטר, כדי שאוכל לעזור לאנשים. עכשיו, זה לא היה מקובל. אני אתכם על שנות ה-40 או ה-50 בארצות הברית, שיהודי חסידי בן של רבי בא לאקדמיה. לא היה מסגרת דתית וזה. והוא התייעץ עם כמה רבונים, אדמו"רים, והם... אמרו לו כמה תנאים שהוא צריך לעמוד בהם. כל יום מקווה, שלוש תפילות במניין, תמצא מניין תתפלל שם, ולפחות בכל יום ללמוד שעתיים חסידות. כן, הוא אמר שהוא עבר על קדושת לוי, ולא זוכר אם זה מאור עיניים או מאור בשמש, יותר מ-200 פעם בחיים שלו. כל יום מקווה, שלוש תפילות ביום, ושעתיים חסידות יתפלל. שכמובן... שבתות וחגים, הוא לא נמצא וצריך להשלים, ברוך השם, אוקיי? והדברים נכונים גם היום. עבודת השם זה לא נחלת רק בינישים. כלומר, מישהו ביניש תחבו את השם, ומישהו בצבא, מישהו כבר עזב לאקדמיה או למקום אחר לעבודה, הוא לא עובד השם, לא. אחד הדברים שמחרבת אני שומע אנשים בבית כנסת, אך, אלול באישי ופעם, לפני 40 שנה שהייתי במרכז, שהייתי בארציון בגוש, שהייתי בקרם ביבנה, שהייתי בוואיו, שהייתי בשלבים, מה קשור? אתה עכשיו בן 50, בן 60? בוא תעשה, אלול במושב, אלול בעיר, אלול בכפר, מה זה משנה איפה? הרי ישיבה, אנחנו אומר פה הרב ראש הישיבה, זה גן עדן, נכון? אתם אוכלי אמן. לא צריכים לעלות, גם מפרנסים אתכם, אוכלים, פעם היה שמירות, היו שמירות, נכון? כלום, רק תשבו, תלבדו את עבודת השם. אבל האמת זה לא הישיבה, זה דבר קצור. האמת היא שאתה כבר נשוי, או שאתה כבר, שנקרא, אדם רווק, אבל אתה כבר מחוץ לישיבה. אז נבדוק את מה, כמה אתה לומד, כמה אתה מתפלל, כי בישיבה יש משהו לעשות. מילא היינו בירושלים, ליד המדרחוב, פה בחורניאל, אין פה מה לעשות, חוץ מלמוד, נכון? לאן תלך? מה? למחסני השוק? לבור? לאן תלך? מה יש פה לעשות? ללמוד תורה, נכון? האתגר הגדול זה שאתה מחוץ לישיבה. אז עד כאן בעצם החלק הראשון של הספר שעוסק בענייני איסור מרע. אני מסכם ממש בקצרה, אנחנו חייבים להתקדם. אז דיברנו על הצורך בהסתכלות מה מונע ומרחיק אותי מהשם ולמנע מכך. דיברנו על לטבוע מעצמנו גדלות ולכאוב על היעדר הגדלות, כי מי שכואב לו אז יצליח בסופו של דבר. אם כל חטאת זה העצלות וההתרפות. דיברנו על הבעיית הגאווה מצד אחד והשפלות המרומה מצד שני. ושימו לב מהם הנקודות שבהם האדמו"ר השם יקום דמו בוחר לעסוק בחטיבת הסור מרע שבספר. זה כל מיני נקודות שהן נקודות פנימיות, סובייקטיביות, שמבלי שנתקן אותם, אז כל שאר העבודה או לא תהיה רלוונטית בכלל, כי הוא לא יעבוד, כמו התלות והתרפות, או לחלופין, שהוא יעבוד, אבל תכן מקומות לא טובים, שרק יעשו נזק, כמו גבה, שפלות מרמה וכו'. ובזה עכשיו יום עוד מעניין לראות את פרק שמיני, את החטיבה של עשה טוב. ולפני כן נגיד לכל החברים החדשים, שאנחנו תמיד מסכמים פרק עם סיכום מתוך המחבר של צביקה זימה, השם יקום דמו, חברי לשיעור שנרצח פה בישיבה לפני כ-20 שנים, ממש 20 שנים בדיוק. ולפני רצחו הוא סיים לסכם את כל חוות התלמידים, אז תודה למשפחה, צביקה זימה ליקרה, שהביא לי את המחברת, ונראה איך הוא מסכם את פרק ז'. מחלת השפלות המרומה בתרופתה זה מקור ג' אצלכם. על האדם לעשות מה שנראה נכון בעיני הסביבה שסובבת אותו, כדי שימצא חן בעיניהם, הוא מפחד שמה ילגו עליו. דבר זה מראה על ילדות. ומי שיתרגל לדבר זה, שולל את העצמיות ממנו. הנער צריך להבין שהוא עבר את שלב הילדות, והוא צריך להרחיק מעצמו רעה ושטות, ולהפוך לרציני. ולא להגיד שהזמן יעשה את שלו והוא ישתנה לבד עם הזמן, כי זה לא נכון. אדם כשהוא נולד, יש לו את הצורך שמישהו ידריך אותו. ולכן הוא נגרר אחרי אחרים. כלומר, מישהו ידריך אותו, אבל זה לא יבוא בטוב, זה יבוא בהפך הטוב בצערנו. אך כאשר הוא גדל, ומידה זו עדיין בו, אז זה גורם לו למחלת שפלות מרומה. אנשים כאלה הם בדרך כלל חולים גם במחלת הישות, שהם טוענים שהם במרכז העולם, אך הם בעצם מפחדים העולם כולו, ולכן הם שמים את עצמם במרכז, והפוך על הפוך שדיברנו על זה. היות האדם רוצה לחכות את העולם, מבלי שישחקו עליו, שיצחקו עליו כמו הקוף, פה צדק לפי דעתי, כן, שיצחקו עליו כמו הקוף, אם יגידו רע על התורה הוא גם, הוא בעצם יוצא מכך שהוא לא אוהב מה שהוא באמת רוצה לאהוב. רק כשאדם הוא עצמו יגיע למצב שאוהב את התורה באמונה שלמה. אם אדם לומד תורה כל היום, למה? כי כולם לומדים תורה, אז הוא מחכה אותם, אז הוא לא אוהב את התורה. ואם אדם לא לומד תורה, כי כולם לא לומדים תורה. אדם צריך להיות עצמי, ולא חיקוי זול. כי גם החיקוי הכי מוצלח, אחרי הכל ולפני הכל, הוא חיקוי. הוא לא המקור, הוא לא אמת. ולכן צריכים אנו להיזהר מאנשינו בימינו, הוא אומר פה צביקה, תראו בישרות שלו, השם יקום דמו, בימינו זה הפרסומות והתקשורת, כן, בדור שלנו זה בכלל. לפני 20 שנה, מה יכולנו לעשות, כן? אבל בדור שלנו, הרי בפייסבוק שלי, הפרסומות שאני לא מקבל, זה לא הפרסומות של עזר מקבל, או שיובל מקבל, נכון? הרי היום כבר מטרגטים אותך. אם אתה נכנס כל מיני לאתרים מאוד ספציפיים, אז הפרסומות הן... אני השבוע צריך להגיע לחתונה, נכנסתי לאתר של האולם, לבדוק מה הכשרות, מה אתם של המשגיח, איפה זה נמצא, וכולי סתם, אוקיי? ומאז, חתונה הייתה ביום ראשון או שני, ומאז, פתאום בפייסבוק קופץ לי מה? כל מיני פרסומות לאותו אתר. השם ירחמנו, כן? לא, של אותו אתר של אולם אירועים, כן? לא תגידו משהו שלילי, כן? הם ישר מטרגטים אותך וזה. אז צריך לזה מלשינו שמסיתים אותנו לדרך שאול הזו, ולהרחיק דברים אלו מאיתנו, שלא ינסו לשחד אותנו בכך שנצליח בחיים. זה נכון שצריך לדאוג לפרנסה שגדלים, אז צריך לדעת שיש סוחרים עניים ויש סוחרים עשירים. מה שקובע לבסוף זה רצון השם. אם אתה עושה את רצונו, ולכן לבינתיים צריכים אנו למלא נפשנו בתורה. גם אם באונס נגרם לך לצאת מהישיבה, צריך אתה כל הזמן לשפוך את לבך על הקדוש ברוך הוא ולהזכיר שעזבת רק מאונס ולא מרצון שלם ולא שקדוש ברוך הוא בתוכך. עדיין כשמאונס עזבת את הישיבה, תתראה עם חבריך מהעבר בשבתות, ימים טובים, ויקלט שם מדי פעם. מי שנשאר בישיבה צריך להתפלל בשביל יהודי כזה שנשמתו לא טובה ולעזור לו ולעודד אותו, ואף להיזהר לא להידבק במצבו. זה באמת, אם אני... אם אני מסתכל בפרספקטיבה של אני פה כבר 20 שנה בישיבה, אבל רוב השנים שאני לא בישיבה, כאילו אני לא הייתי אברך פה ולא לא למדתי פה הרבה שנים גם. ואני חושב שהדבר הכי חשוב שקיבלתי בישיבה, לא פחות, אולי אפילו יותר מהתורה הנפלאה של עתניאל והחידושים והתורות הרוחניות, זה דווקא המקום הזה של החברים והרבנים. שבכל הסמכות שלי, החברים שלי הראשונים לדעת, חברים דווקא מהישיבה, לא חברי הילדות שלי, חברים מהישיבה. בכל הכאבים והתסכולים וההתלבטויות, החברים שלי הראשונים לדעת ולעזור ולהיות שם בהקשר הזה. גם כי כבר עברנו הרבה שנים וגם הרבה צרות וגם הרבה סמכות. אבל בכלל, כי זה המקום הרוחני שלי והם דוברים את השפה הרוחנית שלי. אני נמצא בקהילה, נמצא בפתח תקווה, אני נמצא במקומות אחרים, אבל שם לא כולם דוברים עתניאלית. שם העולם הרוחני, לא באמת. ושפה יש מישהו מהשיעור שלי, שהוא בכלל גר בקיבוץ בצפון, או גר בתל אביב, לא משנה, סיפור אמיתי, ישר השפה יותר שפה. מה כואב לך, מה קשה לך, מה נהיה, כאילו, אל תמעיטו בערך שהשפה שאנו רוכשים פה. ולכן החברים, לפחות עבורי, החברים מהישיבה, זה החברים, שולחים אותי עד היום. טוב, פרק שמיני, אנחנו ממש צריכים להזדרז, וזה על הכיפק מתחילים את החטיבה שעוסקת ב... עשה טוב, נחיצות עליות הנפש והמידות. אז עד עכשיו עסקנו בניקוי הנפש מהלכלוכים השונים, עכשיו מתחילים מה לעשות? להעלות את הנפש. אז שימו לב, בתחילת הפרק, איך מתחיל פרק שמיני? איזה מילים? נו, מה המילה הראשונה בפרק? תלמיד ותיק. נכון, איך התחלנו את החטיבה של סור מרע? נער ישראל, אשריך נער ישראל, נכון? אשריך נער... התחלנו כנער, עכשיו כבר, שימו לב, ראיתם איזה פלא? תוך חודשיים, השתדרגנו. מנער לפזמניק, לתלמיד ותיק, וואי, בית המדרש הגבוה. כן, משהו זה. עכשיו, אין קיצורי דרך. אין כזה דבר להצליח בפעם אחת, נהפוך הוא. מי שמצליח על ההתחלה חיישין, לא שזה פוקס, או שזה זיוף. דיאטה אמיתית, ורצינית, לא עוסקת בהורדת משקל. דיאטה אמיתית, העניין שלה זה שינוי אורח החיים. אחרת, כל מה שהורדת, מה יקרה? אתה תעלה בחזרה. ולא רק שתעלה במשקל, אבל לא, אני כבר הוכחתי לעצמי שאני ככה יורד 18 קילו, בקטנה, נכון? ואז מה יקרה? ירידה, צורך עלייה, כן? לא עלינו. אוקיי? אני יכול, מתי שאני רוצה, אני יכול להיגמר ולהפסיק, נכון? הסוד שנראות חלו כזה, מוסיף והולך, אורח חיים. ולכן, איך הוא אומר פה? וזאת תהיה גם מטרתך, אשר אליה תמיד תשתוקק, שתהיה קרוב אליו, לבך ונפשך ירגישו, אפה בית הקדוש ישראל אשר שוכן בקרבה וכו'. זאת אומרת, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, ואני קרבת אלוהים לי טוב. תהילים עין גימל. ותהילים עין גימל, שם דוד המלך עוסק בצדיק ורע לו, בכל מיני צרות וכאבים. ומה התירוץ לכל הצדיק ורע לו? ואני קרבת אלוהים לי טוב. אבל אני עם השם, עמך יהיה. אני עם השם. אדמו"ר הזקן אומר, אינני רוצה את הגן עדן שלך. אינני רוצה את העולם הבא שלך. אני רק רוצה... אותך. אל תהיה לא את הגנדה שלך, אבל לא את השכר להבדיל של ה-70 בתולות, או נער הפרסמון, אני רוצה אותך. דוד דמוך מדי לי כפי. אדריכה לי ומתחם למדי לי, כי אתה אלוהי אישי, מה המשך? אותך קיוויתי כל היום. אותך קיוויתי כל היום. אבל היכולת להיות קרוב לשם יתברך, היא לא נובעת מהגוף, אלא היא נובעת דווקא מהנפש. ולכן צריך להתרגל, ולהפעיל את הנפש, להוציא אותה מהתרדמה שלה בתוך הגוף, וזו עבודה איטית וארוכה. רואה פה נחיצות עליית הנפש. בהכשרת האברכים, שזה החלק המתקדם יותר, הספר הבא, האדמור מרחיב יותר ונותן תוכנית עבודה שמבוססת על דמיון מודרך, איך אפשר לגלות את הנפש. זאת פה דוגמה אחת, למשל סעודה שלישית, אדם שר, בני יחלה, אז מן עתיק יומי למצחד, נכון? ראו דילי דגל. אבל שהוא בתוך סעודה שלישית הוא עושה עבודה שהוא ממש נכנס למקום הזה בדמיון מודרך וחורט בנפש שלו את המקום הזה, אז ממילא שבתפילת ערבית, לפני תפילת ערבית של י' ג' בטבת, תו שין פי ג' הוא לא מרוכב, פתאום עשה, ואז מן עתיק יומי למתחדה, ראו דילי דגה, הוא ישגס לאווירה, ואז אין לו תפילת ערבית כמו שצריך. לגמרי. ולכן, בהמשך הפרק, האדמור יוצא נגד התפיסה השגויה, לפי הכלל, כולם חייבים סור מרע. כולם סור מרע חייבים, אבל עשה טוב, לא עשה טוב, זה לצדיקים, אני לא נדבב, אני לא צדיק. אז מה אני מחויב? חייב לא להיות גאוותן, לא מעצלן, לא מתרפא, נכון? סור מרע. אבל עשה טוב? לעבוד על הנפש, מה פתאום? לא! עשה טוב זה לא רק לצדיקים. זה לכולנו. ולכן הוא אומר, גם כל איש ישראל איכשהו, כמעט אי אפשר לו להיות ישראל עובד השם בלב יבש, ובנפש ישנה ותמונה, אם לא יעלה את עצמו על כל פנים, לפעמים למעלה מעצמו, למעלה מכל העולם. אי אפשר באמת להיות עובד השם, בלי עשה טוב. אצל החסידות, קדושת לוי הפשט והיחיד, אצל הרב מנובביץ' ואצל עוד מגיד מיוזץ' ועוד עוד רבים הטובים אחרים, אומרים בדור שלנו, לפני 200 שנה, מגיד בדור שלנו עוד אחר כמה וכמה, עשה טוב, עשה טוב, עשה טוב, סור מרע, כלומר, אל תתעסק ברע. רק עשה טוב, עשה טוב, עשה טוב, הרע יסור מלב, האדמור חושב אחרת, הרע לא יסור, צריך להסיר אותו, אבל הוא אומר, אל תוותר על העשה טוב. זה הסוד שהקדושת לוי אומר בפרשת השבוע, שלמה יעקב מקדים את אפרים למנשה, כי מנשה זה משול שכחה נשני, הדברים הצרות שלי, מה זה אפרים? נפרני, הדברים הטובים. הוא אומר, שים דגש חצי כוס המלאה, לא מה שחסר, תסתכל בעשה טוב. עכשיו, אדם יגיד, מה פתאום, מה זה קשור אליי? הבסיס להכל זה לדעת, היכולת שלי לעשות טוב נובעת מהעובדה שהקדוש ברוך הוא לא חיצוני לי, הוא ימנתי, הוא פנימי לי, הוא בתוכי. אתה הורית על הדעת, אתה הורית, אתה יכול לדעת בעצמך, הוא בתוך אחר, בתוכנו, אוקיי? ואם לא הורית על הדעת, אז והשבותה הלב אבך, תכניס את זה פנימה. כלומר, אם לא בצורה קוגניטיבית, בהכרה תודעתית מוחשית, אז לפחות ברגש, בעבודת הלב, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. ובהמשך הפרק, האדמור מצביע על סתירה כביכול. איך אני אומר 100 פעמים ביום, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יעשה ניסים. אנחנו אומרים כל יום, מלך העולם, אבל בפועל, יש מישהו אחר שהוא המלך שלי, לא מלך העולם. זה לא שקר? עכשיו נכון, יש נפילות, ישנם קשיים, אפילו קשיים אדירים, יש התמודדויות, אני לא אומר שאין. אבל הדרך להמליך את הקדוש ברוך הוא נעוצה בראש ובראשונה ביכולת הבחירה שלנו. וכשאני בוחר להתעלות, עליית הנפש, להתעלות מהתאווה, להתעלות מההתמכרות הבזויה שנפלתי אליה, אז אני ממליך אותו עליי, אפילו אם זה רק לרגע אחד. אפילו אם אדם הוא מכור, מכור למסכים ותמונות שליליות, מכור לגלוטן וסוכר, כן? ופעם אחת חזר הביתה ולא לקחת הקרואסון או תהרוג עליך. אמר, לא, זה לא בשבילי, וסגר. אחרי 3 דקות הוא לקח בכל זאת. אבל ל3 דקות הצלחת, זה משהו גבל, זה גם משהו, לאט לאט. אפילו רגע אחד הצלחת, זה תחזיק את זה, תשמר את זה. אפילו רגע קטן של קרבת אלוקים לי טוב, זה כוח להמשיך. אמר לי הרבני, לפי הישיבה, שזה כל בחייו, שנכון שהכל לטובה. אבל גם אם אדם לא חי את זה 24/7, אבל פעם בה הוא מרגיש שהכל לטובה, אז זה מחיה אותו. ומחזיק אותו. כל אחד יזכור באיזה רגע, ייזכר באיזשהו רגע של התעלות בעבודת השם, שהיה לו איזשהו ריקוד לפני ערבית, איזה ימים נוראים של הרבני עוד קיות שופר, או משהו מהבר מצווה, איזשהו התעלות, רגע של התעלות. בעבודת, מתוך אותה פרספקטיבה, עכשיו הוא יביט על הנפילות שלו, על התאוות שלו. אם שאדם הוא בהתעלות, הוא אומר, מה? מה, התלכלכתי בכל השטויות והבאים? זה לא בשבילי, אז הוא בז לזה. הוא מבין כמה זה חיצוני לו, כמה זה לא הוא. אז זה סימן טוב, שיש לו עוד צורך להתעלות ולעבוד. הרב אמנון, שמזכור בכלל, רב אמנון דוקו, בישיבה, הסביר את זה מאוד יפה, מה ההבדל בין אהבה לתאווה. באהבה, שאתה מסיים אהבה, פעולה שקשורה באהבה, לאו דווקא בהקשרים מיניים, אהבה בכלל בחיים. אז זה עושה טעם של עוד. שמח, אני שמח במה שעשיתי. אבל בפעולה של תאווה, אדם לא מרגיש שמח, מרגיש אחרי זה דווקא יותר בודד מהפעולה הזו. כי זה רק שמחה, זה שמחה רדודה, סיפוק רדוד. ולכן שימו לב איך האדמו"ר מסיים פה, מי שיש את הספר, במשפט אחד את כל, את כל הפרק. רק כל אחד, לפי מצבו, מוכרח להעלות את כל עצמו על כל פנים, לזמנים ולפרקים. אפילו לרגע אחד. תעלה את עצמך, זוכר שאבא שלי תמיד לימד בתור ילד קטן, שכל 40 יום של אלול ועשיתם את תשובה. ימים הנוראים. 40 יום והכל הכלה לרגע אחד. של איזה רגע? שמה ישראל, השם, על השם, אחד, כן, שמה ישראל שנעינה. הכל... אפשר להתאפת במוסף, לא להקשיב כמו שצריך בסליחות, שופר לא תמרוגע, בסדר. אבל בשמע ישראל שנעילה, רגע אחד, שמעלה את הכל. בוא נראה בקצרה את הסיכום של צביקה. השם יקום דמו. עד עכשיו, בסך הכל הדברים הנ"ל, היו בשביל לנקות את האבק המרעיל. אך כדי להעלות מעלה ולהתקרב על השם, ישנה עוד דרך ארוכה. התורה נבראה בשביל ישראל. וצריך להשתומם מדבר זה, שכל מה שקרה בהר סיני כולו נברא בשביל ישראל, וכך היא מטרתנו להתקרב אל השם. חובת ההתעלות לא מוטלת רק על שניים, שלושה אנשים במשפחה, אלא על כל אחד ואחד מאיתנו. התורה היא נצחית, השם הוא אלוקים, וכשנשיב את לבבנו לדעת בבירות, השם נמצא גם למטה, ואדם אינו יכול לעבוד את השם, שבתוכו נמצא את היחדה, ולכן צריך קודם כל לסלק סור מרע, על מנת שיעשה עבודה אמיתית. אנו צריכים להתאמץ, לסלק את יצר הרע, בעצם הניסיון הוא כפרה מסוימת, גם אם לא מצליחים במידה רבה. יש בידינו את הבחירה. לרדת במשקל, סתם, לא את המשקל, כן? הבחירה, לסלק את יצר הרע, או להשלים איתו בתוכנו. וכל אחד צריך להעלות את עצמו מעלה. ואז שהוא למעלה, הוא מרגיש... כמה עושה שטויות עד אז. אבל כשאדם בתוך זה הוא לא יוכל להסתכל. תצא מהצריך, תתעלה ואז תבין את זה. האדם צריך לבחור בחיים של טהרה וקדושת השם, וכך יצליח להיות מעלה מעלה. אז עד כאן פרק שמיני, בעזרת השם שיעורי בית, פרק תשיעי, ולפי דעתי גם פרק עשירי, נכון? לא ארוך מדי, בסדר? אז שיעורי הבית השבוע הבא, להכין גם פרק תשיעי וגם פרק עשירי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.